מאזינים לרדיו שלום קופנהגן, המשדר בעברית בימי א' בין השעות 16-18 ושידור חוזר בין 18-20 לפי שעון דנמרק, ושעה קדימה לפי שעון ישראל. תוכלו להזין לנו באתר הרדיו שזהו www.radioshalom.dk. מאחלות לכולכם האזנה עריבה. והיום בתוכנית ברדיו אנוכי ציון אגריידי, יחד איתי עמיתתי וחברתי אורה מיירוביץ' והטכנאי שלנו האהוב אברהם קופנהגן. אנחנו בתוכנית, יש לנו כמה וכמה נושאים. התוכנית היא בעצם די אקטואלית. המלחמה באוקראינה השתלטה על הכל, על כל המדיה, על כל העולם, על כל החיים. מאז שהתחילה זה רק אוקראינה ורוסיה, רוסיה, אוקראינה, מה קורה שם. אנחנו נדבר על מה השפעת המלחמה על דנמרק, איזה חוקים חדשים יצאו עקב כך. אנחנו נדבר על העזרה ההומניטרית שקורית פה ובעולם, על כיצד מדינות, חלק ממדינות אירופה מתחילות להתחמש, להתגייס לצבא עקב הפחד מרוסיה. נדבר קצת על ההיסטוריה של אוקראינה, על הסיפור של פוטין והקשר היהודי שלו, וכן נדבר על הסופרים היהודים בתקופת ההשכלה שבאו מהמקומות האלה של ליטא, רוסיה, קובנה, אודסה, תרומתם לספרות ולציונות. כמו כן אני אקריא את השיר, הפואמה בעצם של יבטונשקו, מקווה שאני אומרת זה נכון, באבי יאר, שנכתבה ב-1961. כמו כן אספר לכם על הבלט שראיתי אתמול בתיאטרון המלכותי פה בקופנהגן, ואורה תספר על התערוכה שהיא ראתה אתמול, שבין היתר מוצג שם אמן רוסי, שתחילה רצו לבטל את התערוכה הזאת עקב המלחמה, ובסוף התעשתו די מהר והבינו שזה לא קשור והחזירו אותו. וזאת התוכנית שלנו היום, גם נשמיע כמה שירים אקטואליים שנוגעים לעניין.
נסיים בפורים.
וכמובן, בגלל שאנחנו אדר בית פורים שבוע הבא, נדבר גם על פורים וכמה שירי פורים, שנזכור את מקורותינו וצמחתנו למרות הכל.
אדר, מרבים בשמחה.
עכשיו יש שני אדר, זה דאבל שמחה. כן.
מעניין. כל העניין הזה של הדר שני והעיבור, אבל
שנה מעוברת.
כן, שנה מעוברת, אבל אנחנו נחכה לשנה, להסברים האלה, לסוף התוכנית. אז ציונה, הרשימה היא ארוכה.
רשימה היא ארוכה, והזמן קצר. אז ננסה להספיק כמה שיותר.
כי החומר הוא גדול. אז מה שמעניין בהתחלה שלנו זה על אוקראינה. רק אמרו אוקראינה, ישר האסוציאציות, הראש שלי התחיל לחבר, מה אני יודעת על אוקראינה? כל כך הרבה דברים אני יודעת על אוקראינה, מהספרות היהודית, איך אומרים את זה, ממשוררים, מסופרים, מהעיירה, אבל גם אני יודעת שאוקראינה הייתה שייכת לרוסיה באיזו תקופה מסוימת. זאת אומרת, עכשיו הסיפור ההיסטורי של האזור, מעורב חזק מאוד עם הסיפור היהודי, על הדרדיפות, על המהפכות,
הפוגרומים.
ומה שמעניין, שמסתכלים היום על בפרספקטיבה היסטורית, ורואים את התרומה של הספרות. איך אני יודעת כל כך הרבה דברים על המקומות האלה, לובוב, שמומרים את השמות של המקומות, אודסה, פתאום אני כבר הייתי שם. כמובן שעכשיו אני במפה מסתכלת ומזהה ומגלה כמה מדינות מסביב לאוקראינה. יש הגבולות עם רוסיה, כן? זה רוסיה שעכשיו פלשה. יש לנו את הים השחור, יש לנו את פולין, יש לנו את מולדוביה, יש לנו את רומניה, יש לנו את בלרוס, רוסיה הלבנה, יש לנו את סלובקיה ויש לנו את הונגריה. אמרתי את פולין. אני כבר יותר מחמש צבעות, כבר הלכתי לשישית ולשביעית. זאת אומרת, זו מדינה עצומה. ועם גבולות...
גובלת עם הרבה מדינות.
עם הרבה מדינות. ויש לזה פלוס ומינוס כמובן.
זה עוזר עכשיו שאפשר לבריח לשם אנשים, פליטים.
בדיוק. וגם הגודל של המקום הוא עצום, המדינה עצומה. אם נדבר על קייב, אז קייב, פתאום אני מגלה שפעם בהיסטוריה, קייב הייתה נחשבת לעיר הבירה של רוסיה. זו תקופה קצרה. כי כל כך הרבה מהפכות היו באזור, וכמו שפולין עברה בידיים לידיים, שיחקו בכדורגל, מכל המלחמות, עד מלחמת העולם הראשונה, אחר כך אחרי מלחמת העולם, אותו סיפור היה לנו גם על האזור הצפוני של אוקראינה, וגם על האזורים האחרים, נניח אודסה. בסיפור של האזורים, כן, ואני מסתכלת, כי בעיתונות הדנית מראים מראים את המפה של אוקראינה, ועם הסברים מה קורה, מה איפה יש הפצצות, איפה יש קורידור, איפה אפשר להעביר את האנשים, כן? אפשר הפסקת אש. העיקרים שנלקח לפני כמה שנים על ידי הרוסים. אז עכשיו אני אוכל להתמצות, כמו שאתה אומר, פולין, פולין נמצאת כאן, סלובקיה נמצאת פה, ורוסיה, רוסיה הלבנה, בלרוס, שגם שם היה קהילות יהודיות עצומות. אז הגישה שלי היא כמובן גישה של יהודיה. עם כל המסר ההיסטורי, וואו, שלום עליכם, טוב יחולב, כל הסיפורים האלה מהעיירות. האם באמת היו המון המון עיירות באזור של אוקראינה? והוא כתב את הסיפורים, והוא כתב בין היתר, הופציק. זה היה השם שהוא נתן, למי? לקייב.
איך?
הופציק.
הופציק.
הופציק. זה יש לי, כתבתי
את זה. מי נתן את השם הזה?
השם ספרותי. שלום עליכם. אז פתאום את פרק, וזה חתיכת בדיחה, כאילו, לשמוע הקייב שהיום היא בחדשות. מצוח, למעשה יש עליה מצוח, כן?
כן.
ופתאום את מקלט, נו, איזה שם הוא נתן לאזור הזה, ואיזה סיפורים הוא כתב, הסופר היהודי, שלום עליכם. זה רק חלק מהצד הזה ש, וואו, כמה הרבה תרבות יהודית יצאה מאותו האזור. הדברים שמעניינים, אנחנו גרים עכשיו בדנמרק, ומעניין בדנמרק איך מסתדרים, איך דנמרק, מדינה חופשית, מדינה מתקדמת, מדינה עשירה, מדינה של the happy people, האנשים המאושרים, איך הם מגיבים על המצב הקטסטרופלי של פלישה, אנחנו 2022, פלישה למדינה דמוקרטית. ואני מקשיבה ואני שומעת שעכשיו אפשר להניף דגלים אוקראינים. את הדגל האוקראיני בצהוב ולמטה, בפס צהוב למטה, פס כחול שמיים למעלה, פתאום קיבלו היתר שמותר לה. זה אסור להניף דגלים זרים בדנמרק. מותר את פיירנה, האם יהיה הכבשים, את גרונלנד, והארצות הסקנדינביות. אבל אסור להניף, למשל, דגל של ישראל. אולי בקונסוליה. וזה היה חדש בשבילי.
ועכשיו... אז מותר דגלים אוקראינים עכשיו.
עכשיו מותר. והדבר הראשון שאני ראיתי אתמול זה היה בסון פארק, איפה שלקחתי אותך פעם, בהתחלת הקורונה, לראות איך נראה, איך מגיבים על הקורונה בשירה. האזור הזה מעניין, האזור של פנשיונרים. וראיתי על במרפסות דגל אוקראיני. אחר כך המשכתי לכיוון של התערוכה, לא רחוק מהקונגליטיאטר, ואני רואה דגל גדול של אוקראינה, מעל קונגליטיאטר. וזה עשה לי משהו, כי מתברר שבהרבה מקומות האנשים לוקחים את הסימבוליות, את הערך, ומשדרים בדגל, משדרים את הסימפתיה, את הסולידריות עם המדינה שעומדת ממש על נפשה. על 2 מיליון תוך שבועיים, 2 מיליון פליטים שמגיעים, חלק כבר הגיעו לדנמרק, איזה יותר מ-100 איש הגיעו לדנמרק. מה עושים איתם? ואז עושים חוק, חוקים זמניים, שלתת להם זכויות כדי לעזור להם, כן? אז מה הזכויות? הם יכולים להיכנס לבתי ספר, ללמוד. הם יכולים ללמוד, לקבל עבודה, אם יש להם מצב נפשי וגופני מתאים, הם יכולים לקבל עבודה. להשתמש בשירותים של בתי חולים. אז השאלה הדמוקרטית, כיצד אפשר להסביר שאפגניסטני, הפליטים מאפגניסטן או ממקומות אחרים, לא קיבלו.
סרבו לקבל את האפגנים.
ואלה שהגיעו, הפליטים שיש לנו מסוריה, הפליטים שיש לנו ממקומות אחרים מהעולם, כן? לא קיבלו, לא היה את הנכונות לעשות חוק מיוחד, כי זה חוק זמני, כן? עד שיהיה איזון במצב. והיו צריכים לענות על השאלה הזאת. מה היחס המיוחד שמקבלים האוקראינים בהשוואה לפליטים אחרים? מה נראה לך? למה לאוקראינים יש...
אין להם אינטרסים פוליטיים לגבי אפגנים. אני חושבת שהאיום הרוסי על דנמרק זה מה שגרם לזה.
וגם
מאפגניסטן אין להם איום, אין
קיים. זה רק מרחק. המרחק משחק. המרחק משחק תפקיד גדול, וגם הנשק, האיום על המלחמה בתוך אירופה, עם נשק גרעיני, עם נשק כימי, עם כל ההישגים שהגיעו אחרי מלחמת העולם השנייה, פתאום מערערים את ההסכמים האלה. וזה מעמיד את כל המדינות, אפילו גרמניה התעוררה.
חברות בנאטו.
Yeah, okay. גם בנאטו וגם ב-EU, שפשוט צריכים להיות סולידריים ולהבין שכאן זה דבר רציני, אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים.
שזה נוגע לאירופאים.
Yeah, okay. yeah, yeah, כי זה בתוך אירופה. על כל פנים, הממשלה בדנמרק מאוד גאה, לפני כמה ימים יצאו בהכרזה ביחד, כן? על כל מיני דברים שהם היו בהסכם. אני חושבת שרק מפלגה אחת לא הסכימה להיות בהסכם הזה, לא השתתפה. אבל כל שאר המפלגות הסכימו. זה דבר נדיר, נדיר, שבבחינה פוליטית יש פתאום הסכמה. ועל מה הם הסכימו? בין היתר, על העניין הצבאי. דנמרק, אני כל כך שמחתי שהבן שלי נולד בדנמרק, הוא לא יצטרך ללכת לצבא. לא יצטרך ללכת לצבא, אז הוא הלך בכל זאת לצבא, לא בדנמרק. ועכשיו מדברים על לגיוס אנשים צעירים, בחורים צעירים. האנשים מאוקראינה שגרים בדנמרק כבר הכינו את עצמם לעזור לאוקראינה להגן על המדינה. ואותו סיפור אמרת בעצמך שזה אותו סיפור חוזר לגרמניה.
כן, גרמניה מתחמשת עכשיו.
וגם, ולא פחות ולא יותר, משוודיה הנטרלית. גם שם מדברים...
שוודיה עוד יותר קרובה אליהם.
הפחד הזה מה...
לרוסים ופינלנד.
יא.
פינלנד כבר הייתה תחת כיבוש רוסי הרבה שנים.
כן. וגם האיום הרוסי של הדוב הרוסי הוא איום רציני. גם אלה שלא רוצים להבין בפוליטיקה, פתאום יש להם את הפחד הזה, והיה לנו את הקורונה, פחדנו מהקורונה, מדבקת, שמור מרחק. עכשיו הקורונה ירדה מהפרק, היא הפכה להיות...
נעלמה הקורונה, מי מדבר על קורונה היום?
אף אחד לא מדבר על קורונה, אני מסתכלת, אני רואה שאין יותר לעשות את הניקיון של הידיים, את יודעת איפה שזה, בכל מקום...
אתמול גם בתיאטרון לא בדקו אם אני מחוסנת או לא.
אין, כל הכללים ירדו מהפרק. תודה לאל, שתוך שנתיים עברנו את המגפה העולמית הזאת בשני
אבל
מיליון.
אבל לא עברנו את המגפה, אבל.
לא, עברנו את המגפה, אבל המחלה נמצאת. זה מחלה שהיא צריכים להתמודד איתה, כמו לא, עם כל אינפלואנסה.
ההידבקויות גם נמצאות, ההידבקויות.
ברור, ברור, זה כמו אינפלואנסה, כמו שפעת. על כל פנים, אז עכשיו אם יש לך דגל אוקראיני, כחול, צהוב.
אני לא טיפוס ששם דגלים למיניהם.
את צריכה גם מרפסת. לכל דירה צריך מרפסת. זה, אני ראיתי את זה במרפסות.
לא, מהחלון אני גם יכולה.
נכון.
לא, אני לא שמה דגלים. למרות הסולידריות והכל, אני לא שמה שום דגל. לא טיפוס של דגלים.
אז הסמליות הזאת היא מצאה מקום בכמה מקומות, כן? אנשים לקחו את זה. והעניין הזה של להטיב לפליטים. איזה תענוג, בעלי נכנס לחנות של רימטויזן, אל ה-LD, אל ה-Lidl, הוא נכנס, ורואה בחורה צעירה עם היד שלה קצת לא מתפקדת, כאילו היא צריכה לקבל טיפול של גבס, אני יודעת מה, הוא מסתכל, רואה, היא מוציאה מהמדפים, קנקברול, לחם, איך תגיד קנקברול?
קרקרים.
קרקרים, ומכאן, ועוד, ולוקחת, וממלאה את כל העגלה, הולכת, משלמת, יוצאת החוצה, הוא שואל, מה הולך כאן?
תורמת אז, את זה?
החבר שלה הוא חייל, דני. והוא מגיע לפולין עם האוטו. ואוטו כזה גדול, בעלי צילם את האוטו. ענק, אוטו ענקי. והאוטו הזה נכנסים בו גם האוכל שאנשים משלמים מהכיס שלהם, ונוסיפים גם בגדים וכל מיני העזרה הזאת מכל הלב. זה היה ממש נוגע ללב. שאנשים... לא, איך אומרים, לא יושבים על הידיים. פשוט...
זה מה, תשמע, חרף מתהפכת מעל.
יא.
מעליהם.
וגם הצד הזה של הלב, של הסולידריות הזאת, זה מספר מאוד הרבה על, בכל זאת, הקדמה הפכה אותנו לבני אדם אנושיים יותר. עם כל הקריטיק על הטכנולוגיה, עם כל... זה, תקבר, בזכות הטכנולוגיה אנחנו יודעים להתקשר ויכולים לעזור, לתמוך.
מה שמשמעותי כאן לדעתי זה שהאירופאים כבר רואים את עצמם במצב. שהם יכולים להיות אוטוטו, יום בעיר אחד, יום חשור אחד, להיות באותו מצב. ואז הם היו מאוד שמחים שיעזרו להם.
ברור.
כמו שהם רוצים שיעזרו להם, כי הם רואים את, הם שמים את עצמם, אנחנו שמים את עצמנו במקום האוקראינים, יודעים שזה יכול לקרות לנו, ולא רוצים שיקרה מה שקרה בשואה, שהבנינות לא עזרו. רוצים שיבואו ויסייעו, יקבלו אותנו כפליטים, ישלחו לנו סיוע וכו' וכו'. וכל הארצות האלה לגמרי מזדהות עם המצב. והן יודעות שזה גם להם יכול לקרות בכל רגע.
גם הפחד הזה, אני חושבת שהפחד הזה מהאיום, האיום של הנשק הביולוגי והנשק האטומי. זה ממש פחד. דיברו היום על צ'רנוביל. צ'רנוביל? דיברו על זה ואמרו, אין לנו מה לפחד, ובכל זאת מפחדים. שזה לא...
צ'רנוביל זה קטסטרופה יכול להיות.
עכשיו, בסיפור של העצמאות של העם האוקראינים. מתי הם קיבלו עצמאות? למעשה הם קיבלו עצמאות ב-1917, אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל בכל זאת יש לנו את הסובייטים שאימצו אותם. ואז כבר איך אומרים את זה? פתאום הם הפכו להיות חלק מהדוב, מהסובייטים. ויותר מאוחר, ב-1991, הסובייט יוניון, המעצמה הרוסית, התפרקה.
ברית המועצות.
ברית המועצות, הברית כבר הלכה, נשארו ללא מועצה. ואוקראינה קיבלה את הדגל שלה, ואוקראינה היא קיבלה את העצמאות שלה. עם המספר של ה... שעכשיו הזכרתי, כל כך הרבה מדינות גובלות בה. אז זה המצב, מה שאני יכולה להגיד, אני יודעתי גם, את יודעת מישראל גם כן, איך ישראל מגיבה על זה. זה אני נותתי את התגובה של הדנים.
זה עצוב.
Yeah. So, אבל בישראל לא הבנתי איך הגיע מהר, 1, 2, 3, אני אחשוורוש, הגיע בנט לפוצ'ין.
בנט היה צריך להציל את עצמו ואת המעמד שלו, ולעשות, בגלל שישראל לא רצתה לקבל אותם.
Yeah.
רק יהודים לקבל.
Yeah,
אז זה ביקורת קשה עד עכשיו יש, ואז היום הם, ולשלם ערבות, מה זה הדבר הזה? Yeah. אף מדינה לא ביקשה ערבות מפליטים. 10,000.
לא, yeah, את יודעת שהעניין הזה של הכסף, היה את ה... איך קראו לזה? שמיקלו, את החוק של התכשיטים בדנמרק. אם באים פליטים, ממקומות אחרים, והם, יש להם זהב עליהם, הם צריכים...
ביקשו שהם ייתנו, אבל ביטלו את זה בסוף, לא?
ברור, כן.
זה גם כן...
זה גם כן היה, היה לזה ריח לא טוב, היה לזה טעם לא טוב.
כן.
על כל פנים, הטריטוריה הזאת של אוקראינה עברה הרבה טלטלות במשך ההיסטוריה של 200 השנים האחרונות. ובין היתר, הטלטלה היהודית הייתה בפנים. הטלטלה של פוגרומים, הטלטלה של...
פגעו גם ביהודים, האוקראינים.
במלחמת העולם השנייה, ירד גשם רציני אחרי המלחמה, זה ב-1961, ירד גשם רציני, בוץ רציני, ועל קצת רחוק מקייב, האזור היה בוצי, והגשר שנבנה שם, מעל איזה שטח די רציני, נפל, ואז התגלה הקבר של 150 אלף אנשים קבורים. האזור נקרא בבי יאר. אני חושבת שנעשה הפסקה, ונלך על הכיוון הזה של חלק מההיסטוריה של האזור, שהשפיע על המקום וגם על התרבות. בעולם.
כן. אז נשמע, מה נשמע? את הללויה?
כן, באוקראינית.
זה לא באוקראינית, זה באנגלית נדמה לי, אבל הוא... החלפו המילים של הללויה, של ליאונרד כהן, למילים אקטואליות על המצב באוקראינה. בבקשה.
Now we dream of times we had before. We are all tired, we can't take more. And you don't care for hollow comfort, do you? We're sick of this pandemic, disastrous war, it's lunatic. Too crushed to feel the joy of hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith isn't hard when life is well. It's brittle when you're facing hell, and I can't always be light-hearted for you. But know that I am at your side, more as a shoulder than a guide, even though we can't voice a hallelujah. Hallelujah, hallelujah. with confidence all but destroyed. I fling a prayer into the void to recreate when happiness flowed through you. But despite the news we hear tonight, and if tomorrow brings no light, I'll hold on to the hope of hallelujah. 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 Hallelujah.
אנחנו ממשיכות בתוכנית ורוצות לספר על הפואמה שכתב יבגני יבטושנסקו ב-1961. הוא נולד ברוסיה, היגר לארצות הברית ב-1991 ונקבר באוקלהומה, ארצות הברית. כוחה של השירה. הרצח ההמוני בבאבי יאר, 150 אלף בני אדם נקברו בגיא ההריגה ב-1941. 70 שנה אחרי הרצח הנפיקה אוקראינה בול ובו מנורה ונר דלוק. 2011. בשנת 1961 הראה מפולת הבוץ בקייב, אסון שנבע מהתמוטטות סכר שהוצב על גיא באבו יאר. המלחין דימיטרי שוסטקוביץ' ביקש להלחין את הפואמה שכתב יבגני יבטושנסקו, הביע ביקורת על קשר השתיקה. השיר נסוב על אתר השמדת יהודי קייב באבי יאר. ניתן לשמוע בסימפוניה ה-13 של שוסטקוביץ על סיפור באבי יאר. הוא הלחין את זה.
Yeah, הוא הלחין את בהשראה של השיר הזה, הוא הלחין את את היצירה שהיא בנויה על 13 סיפורים למאורעות, כמו דרייפוס מההיסטוריה היהודית. הוא לא היה יהודי, גם אבל הסולידריות והחוזק של הפואמה שהרבה אנשים יכלו לצטט מהמשפטים מהפואמה.
כן. אנחנו לא נקריא את כל הפואמה, היא ארוכה מדי, רק החלק הראשון הולך ככה. על באבי יאר אין מצבות, אין כלום. מדרון תלול, אנדרטה מעל פצע. אני ירא. אני מרגיש קדום, כמו היהודים עצמם, כמו עם הנצח. אני לוחש, עברי אנוכי. לאורך היאור אני פוסע. שנייה אחת ועל הצלב גובע. המסמרים עדיין בתוכי. בשורות מצמררות אלה עם מזכורים עבריים נוצריים, נפתחת הפואמה הנודעת באבי יאר, שפרסם המשורר הרוסי יבגני יבטושנסקו בשנת 1961, ובה נחשף לראשונה באופן בולט חלקם של האוקראינים, אז חלק מברית המועצות הסובייטית, לצד הנאצים ברצח יהודים בשואה. יבטושנסקו, משורר מחאה אנטי-סטלניסקי, במדינה שמנעה חופש ביטוי, מת בשבת האחרונה בגיל 84 בארצות הברית, אליה היגר ב-1991 עם נפילת הגוש הסובייטי. באבי יאר, שמו של נחל צפונית מערבית לקייב, בירת אוקראינה, היה גיא הריגה שבו רצחו הנאצים בשיתוף שוטרים אוקראינים בין 100,000 ל-170,000 איש, החל בספטמבר 41 בכמה גלים לאורך שנתיים. 50,000 מהנרצחים היו יהודים, ועוד 120,000 היו צוענים, חולי נפש, שבויי מלחמה הסובייטים, ואזרחים רבים שהואשמו בהפרת סדר. ב-1943 קיבלו הנאצים פקודה להעלים ראיות לטבח. האתר כוסה באמצעות עובדי כפייה, והגופות נשרפו. בראשית שנות ה-60, בתקופת שלטונו הסובייטי של ניקיטה חרושצ'וב, שהפרשה החלה להיחשף, במידה רבה בזכות הפואמה של יבטושנסקו, הפך האתר למקום עלייה לרגל. בלחץ המתגבר לחשיפת הטבח ולהקמת אנדרטה במקום, השתתפו בין השאר הסופרים איליה ארנבורג, ויקטור נקרסוב והמלחין דימיטרי שוסטקוביץ, שהלחין את הפואמה בביאר של יבטושנסקו וכלל אותה בסימפוניה ה-13 שלו. בלחץ השלטון הסובייטי נאלץ שוסטקוביץ לתקן במרכאות את הנוסח, אלא שהפואמה והלחן כבר עוררו תהודה רחבה בברית המועצות ומחוצה לה, ולחץ דעת הקהל להקמת אנדרטה בביאר גבר. בשנת 1966 נערכה תחרות בין אדריכלים ואומנים, וב-1964 הוקמה האנדרטה. לא צוין בה עם זאת כי יהודים היו בין הקורבנות. יבטושנקו נולד בסיביר ב-1932 בשם יבגני אלכסנדרוביץ' גנגוס, ובבגרותו אימץ את שם המשפחה של אמו. שני הוריו היו גיאולוגים, והוא החל לפרסם מכתביו עוד באותו נער. אחרי גירושי הוריו, עבר להתגורר עם אמו במוסקבה, ולימים סיפר על החיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ברוסיה. היו אלה ימים שקשה היה להשיג נייר, כתב במסה שהתפרסמה במרס 1963 בעיתון דבר. בעד מחברת כתיבה לתלמידים שילמו מחיר של קילוגרם חמאה, והילדים בבית הספר כתבו בין שורות העיתונים שהיו מלאות הודעות מן החזית. לקחתי בחשאי מהספרים של סבא שני כרכים מכתבי מרקס ואנגלס, ותוך שנה מילאתי בכתיבה שלי את כל הנייר החלק. ניסיתי לכתוב רומן. סבתא גילתה את המעשה שעשיתי, אבל היא סלחה לי. היא רק לטפה את ראשי ואמרה לי, עכשיו תהיה כבר כל ימי חייך מרקסיסט אדוק. דומני שסבתא לא טעתה. בין 1951 ל-1954 למד במכון גורקי לספרות במוסקבה, מדובר שוב על יבטושנסקו, מכון גורקי לספרות במוסקבה, הוא למד שממנו נשר. ספר שיריו הראשון הופיע בשנת 1952, שיר ממנו ששמו בתרגום חופשי, זה מה שקורה לי עכשיו, הולחן ונהפך פופולרי ב-1956, פרסם את תחנת חורף שנחשב לשירו המשמעותי הראשון. כעבור שנה סולק מאגודת הסופרים הסובייטים, לאחר שהוא אשם באינדיבידואליזם. נאסר עליו לצאת את גבולות המדינה, אבל בזכות הפופולריות הרבה שלו ולחץ בינלאומי, הותר לו לצאת מהמדינה ב-1963. עוד קודם לכן כתב את באבי יאר פואמה שבה התעמת עם הכחשת חלקם של האוקראינים בטבח באוכלוסייה היהודית בקייב ב-1941, כמו גם עם האנטישמיות שהתקיימה אז בברית המועצות. השיר שהיכה גלים לא הודפס שוב בברית המועצות עד שנות ה-80. בשנה שבה פורסם באבי יאר, פרסם יבטושנסקו גם את יורשי סטלין. שיר מחאה הגורס כי מורשת סטלין לא נעלמה גם תחת שלטון חרושצ'וב. ב-1991, עם הגירתו לארצות הברית, לימד יבטושנסקו שירה רוסית ואירופית וקולנוע בכמה מוסדות לחינוך גבוה, בעיקר באוניברסיטת טולסה באוקלהומה. ב-2007 הוא ביקר בישראל הקריא בקולו את בבי יר ביד ושם, והשתתף בכמה ערבי שירה שהתקיימו לכבודו. ברעיון לארץ סיפר אז על חוויותיו כילד, נער ובוגר, תחת השלטון הסובייטי, וכיצד התחדדה הביקורת שלו כלפי המשטר, עד שפרצה בשיריו ופורסמה. באותו מסה שפרסם בעיתון דבר ב-1963, הוסיף וכתב יובטנשקו, בשבילי יש בעולם רק שני לאומים, אנשים טובים ואנשים רעים. אני פטריוט של האומה הבינלאומית של האנשים הטובים. אהבת האנושות חוצה את אהבת המולדת. לעברית תורגמו שיריו של יבטושנסקו בעיקר בידי שלמה אבן שושן, בעיקר השירים מתקופת יצירתו הגדולה בשנות ה-60. לקהל הישראלי הוא מוכר גם כמחבר השיר בדומיה, בדומיית עלי שלכת, על פני שדות היום גבה, האם במשעולים היא מהלכת, העוד זוכרת היא לילות אהבה, שתרגם בשעתו הסופר יעקב שבתאי, והתפרסם בביצועו היפהפה של ליאור ייני.
Yeah.
אולי באמת נשמע גם את השיר הזה, yeah. דומיה.
Yeah. זה שיר אהבה.
דומיה ליאור ייני.
Yeah. זה, שיר אהבה, זה שיר אהבה מקסים. הרבה שרים אותו, אבל יני הוא פשוט התפרסם איתו.
גם שר את זה מצוין.
כן.
אני רוצה שנחפש אולי... לא נמצא את זה, אוקיי. רציתי שיבטושנסקו קורא את בבי יר.
לא, אין. עכשיו אני חושבת שנעשה הפסקה כדי למצוא את השיר.
אבל לפחות אתם איתי. כשאת לא הייתי איתי פעמיים, זה היה לי... מה זה קשה?
זוכרת לילות אהבה
שמענו את הביצוע המרגש מכל הלב, כמו שאורה אומרת, של ליאון ייני לשיר בדומיה. הוא שר את זה
עם קהל.
לא מזמן כנראה, שהוא כבר בגיל מבוגר.
עם קהל, זה שירה בציבור.
ושירה בציבור, והוא הלך לעולמו לפני שנה.
בינואר, בתקופת הקורונה.
כן. והשאיר ירושה של שירים יפהפיים, ביניהם השיר הזה בדומיה, שכתב סרגי יבטושנסקו, ותרגם לעברית הסופר יעקב שבתאי. השיר הזה די הספרסם והוא מאוד פופולרי עד היום. אז זה היה השיר הזה שקשור ליבטושנסקו, שכתב את הפואמה בבי יאר. אנחנו בנושא אוקראינה היום, נושא דומיננטי בימים אלה.
אם את נכנסת היום למייל של הקהילה היהודית, ויש שם איזה מסר, גם כן על אוקראינה ועל היהדות באוקראינה, ויש את התמונה, יש התמונה של המנורה. המנורה שהיא הוצבה בבאבי יאר, ומוזכר גם בדיוק מה שעכשיו קראת, זה מוזכר בחדשות של יודיש אוריינטינג, של הקהילה היהודית.
יאן, אגב, סיפר, דן סיפר לי אנקדוטה, שאיך היו מגלים יהודים בגרמניה הנאצית. אז היו מראים כל מיני דברים, ויראו גם מנורה.